זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט זמן עסקים עם קטיה אגינוב. אם אתם בדיוק בונים בית ומתלבטים איזה קבלן לבחור, אנחנו הולכים לעשות לכם סדר בכל העניינים. שלום לאהרון פרוסט.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מה שלומך היום?
ברוך השם מצוין, כל טוב.
אז אתה בעצם קבלן בניין. ספר לנו איך הגעת לעיסוק הזה.
אני מושבניק במקור, אז תמיד אהבתי את העיסוק ואת היצירה, את הבנייה, את הדברים האלה. ובהתחלה התחלתי מעסק של פרגולות, בנייה בעץ. עשיתי, יש לי מאות לקוחות ברחבי הארץ, שעשיתי להם עבודות, כל הסוגים, כל המינים ש... של העבודות סביב עץ, עם חומר מה שנקרא, חומר העץ, אהבתי את זה ממש, את היצירה, יש שם רגש, נתתי לזה ממש להתבטאות שם.
זה כיף.
כן, ואחר כך, תוך כדי, מה שנקרא, התגלגלתי לעבודות בגבס גם, ואחר כך זה התחיל ממשרדים, מחסנים, כל מיני עבודות בנייה קטנות. ואז אחר כך הגעתי לתחום של הבנייה ממש, תוספות בנייה, ואז הגעתי לתמ"א 38.
ממש התמקצעת לאורך כל הדרך
בבנייה.
כן.
כן, מהשלב כן. הזה הייתי גם עובד בידיים את כל העבודות, כן. לא רק מפקח עליהם ומלמעלה.
ומה השירותים שאתה נותן היום עבור אלה שרוצים לבנות וילה, בית?
אז זהו, אחרי התמ"א 38 שעשיתי, אז מה שנקרא, רציתי קצת מרווח נשימה מהעבודה האינטנסיבית שיש בתמ"א, ואז חזרתי לשוק הפרטי, שזה בעצם הבתים צמודי קרקע, וילות, קוטג'ים, כל מה שקשור לזה. ואני עושה היום ללקוחות משלב השלד ועד שלב הגמר. כאילו אני עושה עבודות שלד גם עבודות מה שנקרא קבלן מפתח, כל העבודות שקשור לבנייה של בית החלומות מה שנקרא.
איך עובד באמת התהליך? מישהו מגיע עם תוכניות, מספר לך על החלומות שלו לבניית הבית?
כן, על פי רוב יש שתי שלבים, יש כאלה שהם עוד ככה בתכנון הראשוני, ואז הם רוצים כאילו לקבל אינדיקציה לקראת מה הם הולכים, אז הם מגיעים להתייעצות, ובעיקר לקוחות זה כבר שהם מגיעים סגור עם התוכניות, רובם כבר אפילו עם היתר בנייה ביד, או ממש לקראת היתר בנייה, ורוצים הצעת מחיר בשביל הבנייה. יש כאלה שמתחילים רק מהשלד, מפרידים את הבנייה, את הקבלנים, ויש את אלה שרוצים, מה שנקרא, קח את התוכנית, תן לנו בית okay. מוכן.
ומה היית אומר שהייחוד שלכם בתור קבלני בניין?
הרבה מאוד ניסיון מהשטח, מבפנים, אז שנקרא, לא מזמן ישבתי עם לקוח, הוא אומר לי, לקחתי 13 הצעות
מאחר מקבלני. וואו, 13, זה המון.
כן, יש כאלה שכבר ממש מתפרים, חורגים מהנורמה. ואתה הראשון שפתחת לי את העיניים על תוכניות חשמל שלא היו לו מוכנות, או כל מיני עיצוב פנים, לראות, מה שנקרא, הוא עשה תוכנית נטו בשביל היתר. הוא לא חשב על הצרכים שלו, אם זה באמת החלוקה של החדרים. מתאימה למה שהוא צריך, עם כמה חשמל הוא רוצה, שקעים, איפה המטבח, הוא לא ירד לפרטים האלה באמת.
כן, ואז זה דברים קטנים שחייבים לשים לב אליהם.
חובה לעשות את זה לפני זה, כי אחרת גם הוצאות וגם כן. הוא לא יהיה מרוצה בסופו של דבר.
כן.
אז באמת אמרתי לו, מה שנקרא, תנשום עמוק שנייה לפני שאתה רץ, לך תיקח מהצוות פנים. שתשבו ביחד, תעשו תוכנית חשמל, תעשו את כל התוכניות שצריך בעצם לתוך הבית, ואז תקבל הצעת מחיר אמיתית, ולא סתם אחר כך, מה שנקרא,
כן.
כל התוספות המיותרות האלה שגורמים לכאב ראש ועוגמות נפש בהמשך.
איך באמת אתה חושב שבוחרים נכון קבלן בניין? איזה דברים צריך לקחת בחשבון? מה הפרמטרים? איזה סוגי קבלן קיימים?
דבר ראשון הכי חשוב מבחינתי זה שבפגישה הראשונה יש איזה קליק, חיבור.
כן.
כי אחרי שאת מבררת ועושים את כל הבדיקות על הקבלן, מה שכולם עושים, שבאמת אוהבים את העבודה שלו, שומעים עליו המלצות מלקוחות, אז צריך שיהיה חיבור בין האנשים.
כן, כי זאת עבודה ארוכה ביחד.
בדיוק, וצריך לדעת מה שנקרא שיש את הכימיה להסתדר, ו...
כן.
זה דבר נוסף שאני נתקל בו הרבה פעמים, ולכן חשוב הבחירה של הקבלן. בתכלס, בן אדם מכניס קבלן הביתה, הוא מכניס מישהו לתוך, לתוך המקומות הכי אישיים נכון. ופרטיים שלו. נכון. ונתקלתי כבר ביותר מפעם אחת במצבים לא נעימים בין בעל אישה, ויכוחים שאנחנו
כן,
יודעים
ש... כן, כי זה תהליך מאוד לחוץ, אז
לחוץ
גם...
לחוץ ומתיש ו...
כן.
אז דבר ראשון, אתם צריכים בן אדם שאתם מתחברים אליו, מה שנקרא הוא האיש סוד שלכם, להיות... כן,
קצת פסיכולוג, לא?
כן, פחות פסיכולוג, אבל... שנקרא קצת מגשר אולי.
כן.
כאילו, שלדעת להבין את הצד הזה, את הצד הזה, ואיפה מהניסיון שלו, איך אפשר כן לחבר ולפתור את כל הדברים כן. על הצד הטוב ביותר. ויש אלמנט נוסף זה של האם להפריט את הקבלנים או קבלן מפתח.
כן, זו באמת שאלה שהתכוונתי לשאול אותך. יש כאלה באמת שהולכים עד הסוף עם אותו קבלן, ויש כאלה שעושים הפרדה.
כן,
אז מה מומלץ?
ההמלצה אחת משמעית זה קבלן מפתח, שזה מה שנקרא מישהו שלוקח את האחריות מההתחלה עד הסוף. אפשר לשמוע את זה הרבה גם מלקוחות שעשו בתים והפרידו את הקבלנים, אז הקבלן שלד עשה את העבודה שלו הלך. שם מגיע החשמלאי והאינסטלטור עושים את העבודה שלהם הולכים. מחר מגיע הטייח, עושה את העבודה שלו, הולך. עכשיו הטייח אומר, תקשיב, השלד עקום, לא עשו לי תקירות כמו שצריך, לא עשו לי פתחים כמו שצריך. מתחיל כל מיני ויכוחים על מי האחריות ועל מי
כן,
איזה...
כן, כל אחד מפיל את האחריות על מישהו אחר.
כן, החשמלאי עשה שבירות, עכשיו מי צריך לסגור אחריו. כל מיני דברים כאלה שמתגלים בעתיד. וברגע כן. שיש לך קבלן אחד, שהוא לוקח את האחריות מהתחלה עד הסוף, אז יש לך הרבה יותר ראש שקט.
נכון.
נכון שזה ברוב המקרים יוצא קצת יותר יקר, אבל...
מה הפער במחירים באמת?
אני חושב שכ10% זה יכול לצאת חיסכון.
כן.
אם מפרידים ממש את כל הקבלנים.
כן, אבל זה גם חוסך טעויות, אז יש גם כסף שנחסך בסוף.
לא בהכרח, כאילו שאת מפרידה קבלנים...
לא, כשאתה לוקח קבלן אחד.
שאת... כן.
אז הוא אחראי על כל מה שקורה.
נכון, נכון. אז יש לך פחות סיכון.
אז זה גם בסוף... חוסך את הכסף שאתם חושבים שחסכתם
נכון,
כשהפרדתם.
נכון, זה יכול גם להיות אלמנט של זמן. שהוא יש לו כבר את כל הבעלי מקצוע, את יודעת, כן. שסגרתי איתו ביום ראשון ועד תאריך כן. זה וזה הוא מסיים את העבודה שלו. כשאת כן. מתחילה להפריד קבלנים ואז מתי אני נכנס, מתי הוא נכנס, מתי זה כן. נכנס, אתם נהפכים לקבלנים בעצם.
כן.
הלקוחות נהפכים להיות הקבלן. עכשיו, גם מבחינת הכוחות נפש האישיים שלהם, שזה כאב ראש אחד גדול. לא סתם קבלן לוקח כסף, בכל זאת יש לו כאב ראש.
כן.
גם מבחינת זמנים, גם מבחינת עלויות. יש פה הרבה דברים חבויים שיכולים לקרות.
כן.
בהפרדה של קבלן.
מה הטעויות הכי נפוצות שהיית אומר שאנשים עושים כשהם בונים בית?
יש כמה טעויות שנקרא מאוד נפוצות. אחד זה כמו שאמרתי מקודם, הם לא באמת יודעים לקראת מה הם הולכים. הלקוח תכנן את הבית שלו, הוציא, אמר הנה יש קניתי מגרש, אני הולך עכשיו תכנן את הבית ומוציא היתר וזהו. אבל הוא לא יודע שהתכנון של הבית זה לא רק ההוצאת היתר, זה לדעת בדיוק לפרטי פרטים מה אני רוצה בבית שלי. איזה אמבטיה, כמה שירותים, כמה, איזה גודל סלון, איזה גודל מטבח, כמה חשמל, כמה תאורה, כמה... נקודות גז, אני רוצה גריל בחוץ, לא רוצה...
כן, זה המון דברים לחשוב עליהם, זה מטורף.
נכון, זה בעל מקצוע שצריך לקחת מעצבת פנים, או כל בעל מקצוע אחר, יש קבלנים שעושים את השירות הזה גם. פשוט לשבת עם בן אדם ולפתוח את העיניים, בשביל מה אני רוצה באמת בבית. כי אז, ברגע שאנחנו יודעים בדיוק, בדיוק מה אנחנו רוצים בתוך הבית שלנו, אנחנו מונים הרבה מאוד טעויות בהמשך, הרבה מאוד עוגמות נפש בהמשך, כן. לחצים, סתם דברים שמיותרים, שזה פשוט מה שנקרא, אם נשב עם כוס קפה, מחברת ועט, ונכתוב בדיוק את כן. כל הרצונות שלנו.
אם אני רגע יושב ומתאפס על זה באמת.
בדיוק, כן. ואז מתכנן את זה בתוך בתוך הכתב. אז הטעות הראשונה זה תכנון כמו שצריך. הטעות השנייה זה המימון, הכסף באמת שעולה. אנשים נכנסים לתוך הזה של הבנייה כי הם שמעו בעבודה, בבית קפה, בבית כנסת, לא משנה איפה, כל אחד איפה שהוא מסתובב אצל החברים, מה שנקרא שאתה מושג בסעודת שישי ליל שבת, שהיום עולה לבנות 4,000 שקל למטר. אז אומרים, אם יש לי בית 100 מטר, יעלה לי 400,000 שקל, יאללה בוא נצא לדרך.
אבל בפועל אני מתארת לעצמי שהמחירים הרבה יותר גבוהים ממה ש... כאילו תמיד צריך לקחת איזשהו מרחב תמרון, גם כאילו מבחינה כספית.
יפה, אז אני אומר, לפני שאת מתחילה את הבנייה ורץ על הזה, אם עשית את התכנון כמו שצריך, אז יותר קל לך להגיע למצב שאת יודעת מה המחיר, להתקדם הכי קרוב אליו.
כן.
וזה על ידי כמה הצעות מחיר או זה, אבל לא, יאללה, שמענו, זה צריך לעלות ככה. לא, יש עלויות של חומרים, להבין מה יש פה, ואז לדעת מה לתמחר. כן. כי לפעמים בן אדם בא לו כל מיני פנטזיות ודברים בתוך השיפוש שלו, אבל זה רחוק מאוד ממה... מהמימון שיש לו, מהתקציב שיש כן. לו. או שלפעמים בסוף בכלל לא מאשרים לו את המשכנתא. כבר היה לי סיפור כזה של הכרח, חתם איתי חוזה.
וואו.
ויום לילה, זה היה לילה לפני שלמחרת אנחנו אמורים לבוא להתחיל הריסות, הוא מתקשר למה, תקשיב, בסוף לא נכנס לי הכסף, יש לי בעיות במשכנתא, תעצור הכל.
ומה עושים במקרה כזה?
הוא צריך לדאוג לעצמו למימון. אני, אם זה היה לו קורה כבר בתוך שלב הבנייה, הוא היה נשאר בלי מקום לגור, או בלי... מה שנקרא, היה יכול לקרוא, אפשר להיכנס פה למצב ממש ממש לא נוח ולא...
ואיך הוא פתר את זה בסוף? הוא השיג את המימון המיוחל?
כן, הוא בדק מאיפה הוא מתארגן. לפעמים יש לך לך פנסיה שאת פותחת, קופות גמל, כן. כל מיני, עוזרה מההורים, עזרה, לוקחים, איכשהו מסתדרים בסוף, אבל... ברגע שאת עושה את זה שלב אחד קודם,
כן.
אז הבנייה והכל עובר לך הרבה יותר
זה
בכיף.
זה גם חוסך לחץ נפשי, זה לחץ נכון. נפשי מטורף הרי.
נכון.
מעורף פה כסף, העתיד.
וגם עלויות, תחשבי שאת לחוצה להשיג את הכסף, את לוקחת הלוואות יקרות, את כל מיני דברים כן. שפתאום עולים הרבה יותר יקר.
נכון. יש לך באמת עוד דוגמאות ללקוחות שהייתם צריכים למצוא להם איזשהו פתרון מיוחד, נגיד לקוח שהיה לחוץ בזמן או...
כן, היה לנו לפני פסח האחרון לקוח שהיה חייב שיפוץ בבית בגלל רטיבויות, והיינו צריכים להספיק לו עד ככה כמה ימים כבר לפני החג לסיים הכל, וזה היה ככה, היה לנו דדליין של חודש לשבץ וילה. אז בהחלט זה היה מאוד מאוד מאתגר, אבל
הבאנו
צוותות מתוגברות, ומראש כבר הזמנו את כל מה שנצטרך לקראת התהליך, בשביל לא להיתקע
כן.
תוך כדי עם חוסר בחומרים או חוסר במוצרים או פועלים, הכל תכנון כמו שצריך מראש לפרטי פרטים על הימים ועל השעות,
כן.
וברוך השם הצלחנו לעמוד במשימה.
איזה יופי. אם יש שאלה עכשיו שהיא מאוד בוערת, אפשר לומר ככה, זה המחירים של החומרים שממש עלו. למה זה קרה, והאם זה ייעצר מתישהו?
הסיבה העיקרית שעלה כל החומרים, זה העלויות של המשלוח. יש, את רוב המוצרים מייצרים במדינות אחרות, אם זה בטורקיה, אם זה בסין.
כן.
וכל המשלוח היומי ממש ממש התייקר.
זה קשור אל הקורונה?
כן, נהיה מחסור ממש במחולות, וממילא המשלוח ממש התייקר, והכפיל את עצמו כאילו פי 5, פי 6, אם פעם מחולה היה עולה 3,000 דולר, עכשיו זה 18,000 דולר.
זה מטורף, כאילו... אז מה שעלה לבנות בית לפני הקורונה, אחרי הקורונה עולה פי כמה וכמה.
זה לא פי כמה וכמה, אלא זה תוספת של אחוזים, כאילו התייקר, הברזל התייקר ממש ב-30-40 אחוז. ועוד הרבה מאוד מוצרים. אז עכשיו יש גם עוד אלמנט שזה עלויות של הדלק שהתייקרו.
כן.
ואז נהגי מסעיות, נהגי טרקטורים, כל הבעלי מקצוע שהאלמנט החזק אצלם זה הדלק.
כן.
אמר לי טרקטוריסט לא מזמן, אם פעם הייתי משלם 400 שקל ביום, היום יוצא לי 800 שקל ביום. אז זה פשוט... אז...
לא, זה פער מטורף.
כן, אז אוטומטי הכל, הכל התייקר, ושהכל מתייקר, גם הפועלים מתייקר. אז הכל ביחד
כן.
העלה את מחירי הבנייה.
וזה ירד, כי עכשיו הקורונה נראית כאילו היא מאחורינו, אנחנו לאט לאט משתחררים ממנה. זה צפוי לרדת בחזרה, או שהם יעלו על הגל ויגידו כבר זה המחירים וזה מה יש?
עצם זה שהקורונה השתחררה, זה לא אומר שהעלויות שילוח השתחררו, עלויות ייצור השתחררו. אנחנו אומרים את זה בכל המוצרים שמתייקר. עכשיו פתאום יש לנו את המלחמה ברוסיה ובאוקראינה, שזה משפיע על דברים אחרים, אז הכל זה מעגל שלא נגמר.
כן.
ולא נראה לי שזה הולך לרדת, כאילו,
אז הבשורה פה היא לא, היא לא טובה.
כן.
אנחנו נמשיך
להשלים עם המציאות.
נמשיך לשלם יקר. כן. מה הטיפים הכי חשובים שתוכל לתת למי שבונה בית?
יש שלוש דברים מרכזיים שאני אומר לבן אדם לפני שהוא בונה בית, תטפל בזה. דבר ראשון, שזה תכנון, מטרה ומימון. שוב מימון.
כן.
דבר ראשון זה להבין בכלל מה אני רוצה בבית. יש אנשים שרוצים לעשות יחידת דיור להשכרה, יש כאלה שלא צריכים, יש כאלה שרוצים רק בית למגורים, יש כאלה שהורים לילדים מתבגרים, הבן בצבא, הבת באוניברסיטה, לא גרים בבית, ואז אומרים תקשיבו, אני לא צריכה, לא צריך דירה גדולה, כאילו הרבה חדרים, מספיק לי, בא לי עכשיו להגשים את הפנטזיות שלי, לעשות סוויטה בתוך הבית שלי, חדר שינה גדול, אחד עם יחידת הורים מפנקת, עם ג'קוזי, לא, כל אחד, מה, מה שנקרא לדעת מראש מה אנחנו רוצים. יש זוגות צעירים שרוצים לחלק את הדירה ליחידות דיור כרגע, ובהמשך לחבר את זה, לדעת מראש לקראת מה אנחנו הולכים. אחרי שאנחנו יודעים מה המטרה שלנו, זה לתכנן את זה, מה אנחנו רוצים בתוך המטרה שלנו. שזה גם קשור לתקציב שלנו, איזה ריצופים, איזה ברזים, איזה סוג של בנייה, גג גרפים, גג ביטון. הרבה מאוד אלמנטים להבין בדיוק מה את התכנון.
אם מישהו מחליט נגיד לבנות את היחידת דיור כמה שנים אחרי שהוא בנה את הבית, זה אפשרי בכלל?
זה אפשרי, אבל אם הוא תכנן את זה קודם, אז הוא חוסך לעצמו עלויות.
בטח, כי אם אתה בונה אותה מתחת לבית, אז...
או מתחת, או בצד, כן. אז, או אפילו כחלק מהבית. אם יש לי בית שהוא 150 מטר בפלטה אחת, ואני רוצה לחלק את זה ל-50, מספיק לי עכשיו 100 מטר, ולעשות יחידת דיור של 50 מטר.
כן.
אז להכין שם את השטיות של מטבח, שירותים, הבית, כל מה שצריך, כן. בשביל יחידת דיור. ואחרי שיש לנו גם את המטרה וגם את התכנון, אז זה המימון. ו... שלדעת מראש פשוט לפרטי פרטים מאיפה אנחנו מביאים את כל הכסף, אם זה משכנתא, אם זה עזרה, אם יש לנו חסכונות, הכל לדעת כמו שצריך מראש.
כן.
שיש לנו את שלושת האלמנטים האלה כמו שצריך, מסודרים בראש, קל לנו לקבל הצעות מחיר. כי אם אני הולך מחר לאדריכל או למעצבת פנים, אני לא נותן לו להשתולל עם הפנטזיות שלו, אלא אני אומר לו, בוא תגשים לי את החלום, לא לך את החלום.
כן. כמה הצעות מחיר בכלל כדאי לקחת לפני שמגיעים להחלטה?
אני הייתי אומר לקחת 3. יותר זה כבר מתחיל לבלבל, כן. פחות זה לא נותן לנו כל כך אינדיקציה מלאה, כי לפעמים יש לנו אחד שנותן יקר, אחד שנותן מדי זול, ואחד שנותן באמצע,
כן.
או 2 יקר, אחד זול, אנחנו מקבלים איזושהי תמונה מה באמת הולך להיות לנו המחיר. אבל כן. יותר מדי זה כבר מתחיל לבלבל, כי אחד אומר ככה, שני אומר ככה, זה,
כן.
זה מה שגם מוסיף לנו על, על הכאבי ראש.
כן.
ברגע שיש לנו את השלוש דברים האלה, אז נותן לנו ככה ממש להתכוונן בשביל להגיע למטרה כמו שצריך. מעבר לזה, דברים חשובים זה במקום שיש שכנים, אז לידע כן. אותם לקראת הקברו שהם הולכים לסבול מאבק או ממסעיות, פועלים, שבירות.
כן. לכלוך.
לכלוך, בטח.
כן.
דבר נוסף, יש משהו שאני קורא לו סקר העטלף. זה, העטלף ידוע מתחבא במקומות חשוכים. אז פשוט לעבור, לראות אם זה בשיפוץ בעיקר נתקלים בזה, אבל גם בבנייה. זה לא להשאיר לנו מקומות מתים בבית. יש את הבוידם, יש איזה פעמים איזה פינה בבית שהיא לא שימושית או משהו כזה. כן. לבדוק איך אנחנו, מה שנקרא, עשיתי לאנשים לפעמים ארונות נסתרים בשביל מחסן, באיזה פינות שהיו פחות שימושיות.
כן.
לבדוק פשוט את כל החורים האלה, שלא אחר כך, פתאום אנחנו מגלים שסתם יש לנו מקום לא מנוצל. אנחנו כבר כן. משפצים, כבר בונים, בוא נתכנן את הכל שלנו בדיוק לצרכים שלנו. כן, ול...
שננצל כמו שצריך את כל המקום.
בהחלט. כן.
אהרון, תודה רבה לך, למדנו ממך המון, גם קיבלנו טיפים שהם שימושיים. יש לך משהו נוסף חשוב להגיד לפני סיום?
דבר ראשון, לנשום עמוק לקראת התהליך הזה. אפשר לעבור את זה בכיף. אצלי המטרה בסופו של דבר זה להישאר חבר של הלקוח גם אחרי שאנחנו מסיימים. ברוך השם אני עושה את זה בהצלחה, יעידו על הלקוחות. מתקושים אליי גם אחרי שנה, שנתיים, קופצים כוס קפה והכל. וכל אחד יכול לעשות את זה. אם הוא ידע לבחור את הקבלן שלו בצורה נכונה, יעשה כמה שיותר, מה שנקרא, שקיפות גם במהלך עבודה, גם הוא מול הקבלן, אם יש לך תקלה פתאום באמצע, שאתה לא יכול להשיג עכשיו כסף, יש לך בעיה שבוע לא משתחרר, תרים טלפון לקבלן, תיידע אותו, שהולך להיות, שהקבלן ידע להיערך, ולא כן. פתאום בשנייה האחרונה, תודיעו לו שאין כסף לתשלום הנוכחי, ואז הוא בלחץ, יוצר כן. מצבים לא נעימים. ושיש שקיפות מול הקבלן ומול הלקוח, אז זה יוצר הרבה יותר כיף במהלך העבודה. זהו, טיפ חשוב זה גם לרשום הכל ככה, גם במהלך העבודה, גם לפני, לנהל, לקחת מחברת שתהיה לכל הפרויקט מאלף עד תף, אם יש עיכובים, אם יש דברים, צריך, הכל ככה לרשום, וזה גם נותן יותר רוגע, נותן יותר כיף במהלך העבודה. אז זהו, ומוזמנים מה שנקרא לעקוב, יש לי הרבה טיפים שמסתובבים ברשת, ביוטיוב, פייסבוק, סרטונים, וזה יכול לעזור לאנשים, בשמחה.
תודה רבה לך.
בבקשה, בהצלחה.
תודה רבה לכם שהייתם איתנו בפרק נוסף של זמן עסקים, אנחנו נתראה בפרקים הבאים.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.